שלום, בוקר טוב, יום שני בשבוע, נר חמישי של... נר רביעי, נכון? כן, דוד? רביעי.
כן, בואכה נר חמישי.
בואכה נר חמישי, כן. חנוכה שמח, בוקר טוב, בשורות טובות, מה שלומך?
בסדר, עוד בוקר, אי אפשר לומר עוד בוקר, זה כי כל נפש ונפש, כל חייל וכל לוחם שנופל שם ברצועת עזה, אז פשוט סודק את הלב, קורע את הלב. זה עוד משפחה שקולה, זה עוד הורים שקולים, זה עוד ילדים יתומים. וכל לוחם ולוחם שחרף נפשו למען הגנה על העם, על העם, על המולדת, זה כואב הלב, וצריך, אתה יודע, גם ברגעים הללו לשאול את ה... גם לשאול את השאלות, מעבר לכאב העצום שיש לכל אחד מאיתנו, כי זה פשוט, אתה יודע, אתה רואה את השמות של הנופלים, הבוקר הזה, ארבעה נופלים שמתפרסם על אתמול, שלושה נפלו בקרבות ואחד בתאונת דרכים שם ב... תאונת דרכים צבאית בדרום הארץ, וכל לוחם ולוחם כזה זה פשוט קורע את הלב, אין לי מילים אחרות, אתה יודע, להרגיש כל אחד כאילו זה הראשון שנפל שם בקרב, ולבסוף לקוות ולהתפלל שהם האחרונים שנופלים שם. ויחד עם זאת,
101,
כן, ולקוות שבסוף בסוף במלחמה הזאת תהיה ניצחון לעם ישראל כולו.
כן,
זהו.
בעזרת השם. כן, טוב, קרו כמה דברים גם הלילה, גם הבוקר. הבוקר מתקפה על הצפון מצד חיזבאללה, ברוך השם ללא נפגעים.
כן, שים לב משהו מדהים, אם אני מסתכל, אתה בדרך כלל יודע לקרוא את המפה הזו של פיקוד העורף של ההתראות. שים לב שביממה האחרונה, בעצם בשתי היממות האחרונות, השיגורים מרצועת עזה אולי על חמישה או שישה שיגורים ורק לעוטף. גם זה חמור, כן, אבל זה אומר לך את קצב הירידה של הירי שם מרצועת עזה.
את כמות הרקטות שעוד נותרו ואת היכולות.
כן.
היכולות, ככל שמצופפים אותם יותר דרומה, וגם בו, כמה רקטות יש להם?
סתם מעניין אם תצליח לומר במהלך התוכנית באמת כמה ביממה האחרונה, ביומיים האחרונים מרצועת עזה עצמה נורו מעזה, לא מלבנון.
אתמול שבעה שיגורים.
שבעה שיגורים
אתמול.
כן, אז זה אומר משהו, זה אומר המון.
שלשום חמישה.
כן, אז זה אומר המון, זה אומר שהמלחמה עוד לא הסתיימה, אבל זה אומר על היכולת שלהם להוציא ירי.
אבל בוא לא נדבר, בוא נדבר, כל פעם שהם מדברים, פתאום...
מה אתה רוצה שאני לא אדבר? אני חייב לדבר על זה. זה מגמה, אתה יודע, זה מסתמן, זה הולך ומסתמן כמגמה, ומצד שני, את הטבלה הזו של ההתראות של פיקוד העורף, מי שתופס מקום, לא יודע אם של כבוד, אבל זה כבר הירי מלבנון. וכשאתה שומע את ההבטחות של המנהיגים, ביניהם של שר הביטחון יואב גלנט ושל הרמטכ"ל הרצי הלוי, שתושבי הצפון לא יחזרו הביתה עד שלא נעשה סדר בכל הדבר הזה, אתה שואל את עצמך איזה סדר, על מה מדברים? על מה מדברים? להשיג פתרון בדרך הדיפלומטית? אז למה הדרך הזו לא הושגה? למה כאילו דרך הדיפלומטיה לא השיגו את השקט הזה לצפון עד עכשיו? ירחיקו את חיזבאללה מעבר לליטני, למה שחיזבאללה יסכים? ואם כל זה יקרה בלי פעולה צבאית, אשרי המאמין, כן? או שזה כן יקרה עם פעולה צבאית. ואז מה זה אומר מבחינת מדינת ישראל, מבחינת כל האזרחים כאן? כי כולם מבינים ומדברים על זה שמערכה עם חיזבאללה זה מערכה שונה לחלוטין ממה שראינו מול חמאס ברצועת עזה.
ואני חושב שזו הסיבה שלא יצאו לשום מערכה בצפון כל עוד המערכה בדרום מתרחשת.
יכול להיות, אבל אתה יודע שגם המצב הזה של סימן שאלה לא יכול להימשך עוד הרבה מאוד מאוד זמן. אני רוצה להזכיר לכם הבוקר הזה ביום שני בשבוע, נר רביעי של חנוכה, אמרנו היום בערב נר חמישי של חנוכה, יש יותר מחודשיים שתושבי קריית שמונה וכל היישובים שם באזור לא נמצאים שם. הם פליטים בארצם, וצריך לומר את זה. הם לא נהנים בבתי מלון ובבתי הערכה. הם סובלים, הם פליטים
בארצם. סבל גדול, סבל גדול. מי שככה מדבר עם אנשים שנמצאים שם במלונות, אנשים מהצפון, עוברים באמת סבל. סבל לא פשוט.
כי גם אין דדליין, אתה מבין? כאילו לא, זה לא שאומרים להם, תשמעו, עוד חודש, אתם חוזרים הביתה. אתם תוכלו לחזור לקריית שמונה.
גם אם תגיד להם עוד חודש, גם תגיד להם עוד חודשיים, הדדליין לא ישנה להם את המציאות, שלא הולכים לעבודה, מקומות הלימוד לא מסודרים, חיים בתוך חדרים קטנים של בית מלון, זה לא פיקניק בכלל לא. גם לא תנאים של בית מלון, במובנים של קולינריה, והבתים שלהם, אתה יודע מה קורה בבתים על גבול הצפון? בתוך הבתים?
מה, שצהל נמצא שם בבתים האלו.
צהל השתלט על בתים, בתוך בתים, אנשים שחזרו הביתה לקחת בגדים, דברים כאלה, גילו גם טנקים בחצרות.
זה החלק הפחות נורא.
כן, נכון, נכון.
אני חושב שהתושבים מסכימים עם זה שצהל יהיה להם בבתים.
זה לא שאלתי.
לא, זה החלק הפחות נורא, okay. אבל החלק הנורא זה החוסר ודאות. תשמע, הם לא יודעים מתי הם חוזרים ספק. לשם. עכשיו, זה הם. מה עם שאר אזרחי מדינת ישראל? כולם מבינים שמערכה מול חיזבאללה זה מערכה אחרת, אמרתי את זה כבר. Mm-hmm. והשאלה היא אם זה יקרה ומתי זה יקרה, גם זה חוסר ודאות. ואני מקווה שיש, אתה יודע, תוכנית מסודרת, וזה לא איזה שליפות מהמותן ומהשרבול, טוב, אם נסראללה יעשה ככה, אנחנו נעשה לו ככה. ואם הוא יעשה אחרת, אנחנו נעשה אחרת. ושיש באמת תוכנית סדורה בעניין הזה, בין היתר, מה שהזכרת עכשיו. עד שלא מסיימים מערכה בדרום, אז אי אפשר להתחיל בצפון. ומתי תסתיים המערכה בדרום? זו גם שאלה שצריך לשאול. אמנם לא לעמוד עם סטופר ועם שעון לצבא, כי אני כבר רואה שהתחילו לעמוד עם סטופר ועם שעון. למערכת הצבאי.
מי? התקשורת?
גם התקשורת, אבל גם...
אז אני רוצה לדבר איתך על התקשורת.
תכף נדבר, אני יודע על מה אתה רוצה לדבר בתקשורת, אבל תכף נדבר על התקשורת. גם עומדים להם עם סטופר, אז מה עשינו כאן? מה עשינו כאן? חודשיים ומשהו, עבדות כל כך גדולות.
אז תשמע, אפרופו סטופר, אבל הלילה היה דיון בקבינט, האם להתיר לפועלים פלסטינים להיכנס לישראל, היה רוב בקבינט המורחב נגד, אז ההצעה הזו בכלל לא עלתה להצבעה בשתיים בלילה, אז אני חושב שסטופר אין כל כך, כי...
זה לראשונה דרך אגב, זה לראשונה מזה עשרות שנים.
שראש ממשלה במערכת הביטחון שמביאים הצעה ולא עוברת.
הם מקבלים סתירה מהקבינט, מהאנשים שמקבלים את ההחלטות בממשלה, ושאומרים להם לא, אנחנו לא מקבלים את הדעה של מערכת הביטחון ושל ראש הממשלה בעניין הזה, ואתה יודע מה? טוב מאוד. אי אפשר צריך להתחיל להתרגל שאין כאן פועלים מיהודה ושומרון, בוודאי לא מרצועת עזה, אבל גם לא מיהודה ושומרון.
הטוב מאוד הוא לא מהסיבה הזו.
כן, למה אתה לא יודע? הם המחבלים של המחר. אנחנו ראינו את התמימים האלה, כן, במרכאות, את התמימים העזתים.
כן, אבל היום ההחלטה לא התקבלה, בעוד כמה אם כן תתקבל בצורה כזו או אחרת.
אבל הגיע הזמן שהמערכת כאן בישראל, שזה אומר צריכים פועלים לבנייה, תתחיל להתמודד ולהתרגל לפועלים ממדינות שהם לא עוינות את מדינת ישראל.
או שישראלים ילכו לעבוד בבנייה, אבל
לא,
יש פה...
לא,
אבל
אפשר להביג... ישראלים לא ילכו לעבוד בבנייה, תהיה ריאלי. בסדר? תהיה ריאלי.
אבל
הם לא הולכים לעבוד בבנייה, הם לא טובים בזה, הם לא אוהבים את זה.
להתנגדות הזו יש היבט אחר, שסוף סוף לא רק חשיבה בקו אחד, וכל מה שמערכת הביטחון אומרת פה אחד מקבלים. ראינו מה קרה כאן בשמחת תורה, כשיש קונצפציה ואחידות דעים, ואין אף אחד ש... מאתגר אותם גם בחשיבה וגם בביצוע, ואני רוצה לדבר איתך משהו קצר על תקשורת. כן. שמעת אתמול קטע של אב שקול עולה לרעיון בגלי צהל?
פתחתי הבוקר הזה, לא את הרדיו, כן, אני לא מאזין, אבל פתחתי הבוקר הזה כדי לראות אם יש חדשה, אם דני זקן, מפקד גלי צהל, פיטר אותו, שלח אותו הביתה, זה לא קרה עדיין.
רגע, אתה הולך לסוף.
אוקיי, המאזינים לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
אין מושג על מה אתה מדבר.
אז בוא תשמיע להם, שיזדעזעו יחד איתנו.
אב שקול, יצחק בונצל, שבנו עמית, נדמה לי, השם יקום דמו, נפל ברצועת עזה, מתראיין בגלץ, ותמיד אמרו לנו שהורים שקולים, נותנים להם לדבר, הם אנשים שלא סותמים להם את הפה, אבל כנראה רק אם הם באים מצד אחד של המפה הפוליטית, בוא נשמע איך זה היה נשמע. אתמול, נדמה לי, זה היה?
ואני... רוצה להגיד דבר אחד ברשותך לעם ישראל. אני יכול, אתה... זה בסדר?
הלו? לעם ישראל אתה מוכן להגיד, כן.
כן. אני מבקש מהעם, קבו את הטלוויזיות. אל תיתנו לרע להיכנס לכם לאוזניים. הם יושבים שם באולפנים. דגל ישראל על השולחנות אין. אתה שומע אותי בזמן מלחמה? מביאים לנו אלופים פרשנים מלפני 200 שנה. ההוא מאוכזב שלא מינו אותו לאלוף זה, והוא מאוכזב. הם לא יודעים כלום, לא מה קורה, כי אנחנו לא מטומטמים העם. הם יושבים שם, לא מכירים את התוכניות, הם לא מכירים את, את מה קורה, מטפטפים רעל ורעל, מעלים את מחיר השבועים, מעלים את מחיר השבועים. בלי לשים לב, ואתם יושבים שם באולפנים ובתחנות הרדיו, במקום שתשים, אני לא ראיתי תוכנית אחת שנפתחה עם תפילה לשלום המדינה. אתה יודע מה? שלא יגידו הדתה, הדתיים, תביאו מצידי תפילה של איזה משורר מגרמניה מ-1802. כלום, כלום, רגע, תרשה לי עוד משפט אחד. כלום, כלום, לכן, שאלת אותי איך ממשיכים הלאה, אנחנו העם ננצח אתכם התקשורת. אנחנו נכבד את הטלוויזיה. לא צריכים להיות עשירים עניים.
עורך הדין יצחק בונצל, לא, אני כאן אעצור אותך מכיוון שאני נותן לך, אבל אתה לא מפסיק. אתה לא מפסיק. אתה פוגע בי במקום העבודה שלי, אתה קורא לי מראיין הגון ואתה קורא לכבות את כלי התקשורת שבו אני משדר.
ככה העיתונאים מתייחסים לאנשי ימין שמביאים את כאבם.
עזוב עיתונאים, עזוב עיתונאים, זה הבית של החיילים, כן? הרדיו הזה, גלי צהל, זה הבית של החיילים. אני לא מבין איך דני זקן, מפקד גלי צהל, לא שלח את עידן כבל הרחק כבוד הביתה. ובכלל אני רוצה להגיד לך על כל שדרנים שם בגלי צהל, יושבים שם ילדי שמנת, כן? שמטיפים כל היום מוסר, וכל היום עושים שם הסתה נגד הציבור החרדי, אתה יודע, להזכיר את זה כל הזמן, כאילו שהם אלו שהלכו להילחם בקרבות, ולא שקימבנו לעצמם דרך קרובי משפחתם, איך לעשות שירות צבאי דרך מיקרופון, ואחר כך להתקדם בקריירה. אז הדבר הזה צריך להיפסק. חבל שאף שר ביטחון לא הצליח עדיין לסגור את הדבר הזה שנקרא גלי צהל. זה דבר מאוד מאוד מיותר. זה לא בית וזה לא של חיילים בוודאי. ואתה שם לב לפי השיחה הזו של, של עידן קבלר, כמו שאתה אמרת, בדיוק כמו שאתה אמרת בצהלל. יש אף שקול ויש אף שקול, אוקיי? אם אתה אומר מה שלא נוח להם, לא מעניין אותם שאתה אף שקול בתוך כדי השיבה שמדבר על הבן שלך, לצערי.
לגמרי, כן, וכך נראית התקשורת בישראל. פעם קראתי לה התקשורת שיש לה אופוזיציה, והיא עדיין על מלא מלא. טוב, אנחנו נעשה תקשורת אחרת.
זה מעבר לתקשורת, זה אנחנו פה תחנה, אתה יודע, אנחנו פה תחנה שהיא תחנה פרטית, אמנם של הרשות השנייה ותחנה פרטית.
זה גלי צהל, כן,
גלי צהל זה הבית של החיילים, מתוקצבת ממשרד הביטחון. כן, מתוקצבת ממשרד הביטחון, ושם כך מתייחסים לאב שקול. אני לא מבין, באמת אני לא מבין איך דני זקן, שהוא אדם אגון, מפקד גלי צהל, איך עדיין לא שלח את עידן קבלר הזה הביתה?
אני מקווה שהוא לא פוחד מהצל של עצמו, כי הוא לא בא מהמיליה של התל אביבים. ואפרופו תקשורת הוגנת, ממליץ למאזינים שלנו להאזין לשידורי המהפכה בשידור חוזר על ערוצי הקודש. אפרופו תקשורת הוגנת, ותשמעו איך עשו פעם תקשורת לא רק הוגנת, מכילה, ועם כל מה שהיה אז בימים ההם בערוצי הקודש.
אנחנו אותנו, אנחנו מראיינים את אנשי יש עתיד, ואת אנשים שמתנגדים לפוליטיקה וכל זה, ואנחנו מראיינים אותם, גם אנשים נגד הדעות שלנו, יודעים לשאול את השאלות הקשות, אבל גם נותנים להם לדבר.
ולכבד.
זה תקשורת הוגנת.